פה בישראל, עברנו כבר 4 מערכות בריאות. מה שמעת אמיתי, מה שמשפיע על האזרח? מה שמעת על המונופולים? כלום. מה שמעת, זה יחתום לו, זה לא יחתום לו. אתה תלך איתו, אתה לא תלך איתו. איזה דביל אחד בא לאיזה ערוץ איזוטורי עם איזשהו תופס התחייבות, אני יושב עם זה ולא יושב עם זה. בחיית רבק, אם היו עושים בחירות לאבא של שבת בגן של הילדים שלך, זה היה יותר רציני מהמערכת בחירות בישראל.
ברוכים הבאים למרקר עם פודקאסט סוף השבוע של דה מרקר. ההזדמנות שלכם לקחת פסק זמן ממחזור החדשות היומיומי ולצלול איתנו לאירועים, לאנשים ולרעיונות מאחורי החדשות. כאן באולפן איתכם כבדי שבוע ענת ג'ורג'י וגיא רולניק. שלום ענת.
שלום גיא.
הכל ששמעתם בפתיחה הוא של האורח שלנו השבוע בפודקאסט. לוחם מטעם עצמו במוקדי הכוח הגדולים ביותר בהון, בשלטון ובעיתון. אין כמעט מוקד כוח אלים בישראל שהוא לא שם בעשור האחרון על הכוונת שלו. אבל מדוע הוא עושה זאת?
הוא נולד לפני 60 שנה באפולה, למד בפנימיה הצבאית בחיפה, שירת בשריון כקצין, למד משפטים באוניברסיטת תל אביב ועסק במשך 20 שנה במשפט עסקי ומסחרי. אבל לפני 10 שנים הוא נטש לפתע את רוב לקוחותיו והחליט לייצג את הציבור בתביעות כנגד חברות ענק ובעתירות ציבוריות. אף אחד לא משלם לו על התביעות והעתירות הללו, וחלק גדול מהן נכשלות. במקביל, כאילו שאין לו מספיק עניין, או שיש לו עודף זמן בחיים, הוא התחיל לעשות תואר שני בהיסטוריה, ואפילו בפילוסופיה של הביולוגיה, אבל לא סיים עדיין, כי הוא הפך בעצם להיות מכונת עתירות של איש אחד נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו, שרת המשפטים, לשעבר ושורה ארוכה של גורמים בממשלה.
אצל האורח שלנו זה כנראה לא ימין ולא שמאל, כי במקביל הוא גם מגיש סדרתי של תביעות ייצוגיות נגד החברות הגדולות ביותר בישראל וכמה מהחברות הגדולות בעולם. קוקה קולה, אוסם, קולגייט, שסטוביץ', נובה. שם הוא מנסה לאתגר לא רק את החברות, אלא גם את רשות התחרות וההגבלים העסקיים, וגם חברות כמו בזק, איי-די-בי וטבע שעמדו במרכז שעוריות ענק, חלקם פליליות בשנים האחרונות. ולכינוח, כן, גם יש לו 3 תביעות נגד פייסבוק. ואם עד עכשיו זה נשמע לכם קריירה משונה של עורך דין, זה עוד לפני ששמעתם שהוא מפעיל חשבון מאוד פעיל בטוויטר עם אלפי עוקבים. שם הוא מכוון לעתים קרובות את חיציו לקבוצה של אנשים שבדרך כלל אף אחד לא רוצה להתעסק איתם, העיתונאים בכלי התקשורת המרכזיים בישראל. אז מה גורם לעורך דין מסחרי לעזוב את הלקוחות ולצאת למלחמות שאחריתן מי ישורנה? יש לנו הרבה שאלות אליו, ולכן זימנו היום לאולפן את עורך דין שחר בן מאיר.
פרסומת אחת ונחזור.
עולם הטכנולוגיה מרתק אתכם? הכירו את אפקה טוק, הפודקאסט של מכללת אפקה. בואו לשמוע כיצד ההנדסה פורצת דרך משנה חיים ונמצאת בכל מקום בחיינו, בכביש, בבית, אצל הרופא, ובעצם בכל דבר שמקיף אותנו. אפקה טוק, מדברים הנדסה. חפשו אפקה טוק בספוטיפיי.
שלום שחר.
שלום ענת, שלום גיא.
מה מביא איש פרטי להגשת עתירות מטעם עצמו כנגד פוליטיקאים ומונופולים? איך בעצם הכל התחיל?
אני חושב שבסופו של דבר שני דברים. אחד, שאני מסתכל על עצמי בראי, אני יודע שאני לפחות ניסיתי לעשות את מה שאני יכול ביכולת שלי, ואני לא רק יושב ומקטר ומקבל את הדברים האלה כמובנים מאליו. שתיים, יש לי 3 ילדים, אני חושב שהם לומדים מזה משהו על מעורבות.
אתה יודע, הרבה אנשים שאומרים, יש לי 3 ילדים, ולכן אני צריך לצבור כמה שיותר רכוש ונכסים ומוניטין כדי שאני אסדר אותם בחיים. אתה אומר, יש לי 3 ילדים, ואני יוצא למלחמה במוקדי הכוח הכי משמעותיים בסקטור הפרטי ובפוליטיקה.
בשבוע שעבר שלחתי מכתב למנדלבליט עם 1,000 שקל תרומה לקנות פקס למשרד שלו, כי הם שלחו לי איזו תשובה לעתירה שבועיים אחרי שהם כתבו אותה, וכבר הספקתי להגיש את העתירה ודחו לי אותה על הסף. ואז הבת שלי מאיה, הבת הגדולה מאיה, היא שולחת לי הודעה שהחברים שלה אמרו לה, תראי מאיה, קודם הוא בזבז את הירושה שלך על העתירות לבגץ, עכשיו הוא בזבז את הירושה שלך על פקסים ליועץ המשפטי.
זה נשמע נורא נחמד, אבל מי שנלחם במונופולים, יש המון לחצים ואיומים ומחירים שמשלמים על זה. האם גם אתה שילמת? היו איומים או לחצים? או...
קודם כל לא. דבר ראשון. דבר שני, כנראה באופי שלי או בתכונות שלי, אני לא סופר אף אחד ולא מפחד מאף אחד. אם הייתי מתחיל לפחד ממישהו, לעשות שיקולים של מה יגידו או מה לא יגידו, או יש פה גוף גדול, אז בטח לא הייתי מתעסק עם זה.
אז בעצם אתה באמת אומר את כל מה שאתה חושב בטוויטר, מאוד מאוד פעיל, מאוד מעניין, ותכף נצלול איתך אולי לכמה מהציוצים הבולטים שלך בטוויטר, אבל קודם אני רוצה לעשות מין שאלון מהיר בסגנון טוויטר. השאלה הכללית תהיה, מה לדעתך הבעיה במערכות הפוליטיות? ואני אפנה לכמה מוקדים, ועל כל אחד תן לי ציוץ. פרקליטות.
תשמעי, אני לא מכיר את הפרקליטות, אני לא מתעסק בתחום הפלילי ככה שאני לא מכיר את הצד הזה של הפרקליטות. אני יכול להגיד לך שרוב המפגשים שלי זה עם העורכי דין של מחלקת בגצים, כשאני מגיש עתירות או עתירות ליושב ראש הבחירות, זה אנשים מעולים אחד אחד. כל אחד מהם הייתי מעסיק אותו בשמחה במשרד שלי. הם לפעמים מגינים על עמדות מופרכות בעיניי, אבל הם אנשים מעולים כשלעצמם.
מיכל אלפרין, הממונה הפרושת על רשות התחרות.
תשמעי, אנחנו הגשנו עתירה, אני ועוד שלושה חברים שלי, שאנחנו עובדים בהרבה תיקים ביחד, זה עורך דין איציק אבירם, ועורך דין אפיר נאור, ועורך דין רנן גר.
נגמרו לך 288 מילים.
כן, בסדר, אני צריך להזכיר אותם. אז הגשנו עתירה נגד המינוי שלה, וזרקו אותנו. זה למנות מישהי שבא, שהאג'נדה שלה זה להילחם במונופולים, להילחם במונופולים הדיגיטליים, להתאים את דיני האנטי-טרסט לעולם של היום. מיכל אלפרין בא מייצוג של תנובה, מאחד המשרדים הגדולים, רצתה להעביר כמה שנים בשקט, את ראית איזה משהו, עזבי אותי, את ראית איזה משהו שהיא נלחמה, את ראית איזה צעד משמעותי שהיא עשתה, אני אתן לך את הדוגמה וזה מתקשר גם לדברים אחרים. אני הייתי באיזה כנס ברשות להגבלים לפני 3 או 4 שנים, בנושא של מחירים מופרז עם כל הסיפורים של תנובה וזה, ואמרתי להם באותו כנס, תקשיבו, יש פיל בחדר, לא פיל, יש שבט של פילים בחדר, שזה פייסבוק והרשתות החברתיות, מה אתם כרשות להגבלים, מה עשיתם, איך אתם מתייחסים לזה? עכשיו הם הסתכלו עליי כאילו שאני מפגר. אני גם שלחתי להם תלונה בעניין לפני זה, זה מדבר 4 שנים, לפני כמה חודשים.
אני מכירה עוד אחד שהסתכלו עליו ככה.
את יודעת, ענת לפעמים מסתכלת עליי קצת ככה.
עד היום, עד היום.
עד היום, עד היום, אוקיי.
אני רוצה להמשיך. משרדי עורכי הדין הגדולים שמייצגים מונופולים ופוליטיקאים. 288 מילים.
כל אחד צריך להתפרנס, וגם מונופול וטייקון זכאי להגנה משפטית, כמו מבלי להשוות עבריינים. אני יכול להגיד לך מהניסיון שלי שיש שני סוגי משרדים, אני לא אתן שמות. יש משרדים שמייצגים ועושים את עבודתם, אבל הם גם מזדהים עם הלקוחות שלהם בכל המובנים, כולל במובנים הציבוריים. ויש משרדים שמייצגים אותם, אבל בתוכם, ואני אומר לך, בתוכם אנשים בדרגה בחירה עם הדעות הנכונות, הם מוכנים להשקיע גם בהליכים משפטיים ציבוריים, לא נדבר רק על פרו בונו כזה, לעזור לזה, אלא בהליכים משפטיים ציבוריים בעניין הזה, כולל להזדהות על זה בטוויטר, ולכן, אתה יודעת, כמו בכל תחום, יש כאלה שאתה יכול להעריך אותם, למרות שהם מייצגים טייקונים, ויש כאלה שאתה יכול להמשיך לזלזל בהם.
מה אתה חושב על המונופולים?
זה לא, ל-280 אותיות בטוויטר, אבל תשמעי, בישראל הבעיה של המונופולים היא בעיה חמורה מאוד, היא בעיה מאוד מאוד חמורה, היא חמורה בתחום המזון, חמורה בתחום התקשורת, היא חמורה בתחום הבנקאות, אולי באירופה נוגעים בזה קצת, בישראל בכלל לא מתייחסים לזה, ובארצות הברית כל הנושא של המונופולים הדיגיטליים, שזה בכלל משהו ששולט בחיים שלנו במובנים שאנחנו אפילו לא מתארים לעצמנו, אין כמעט אנשים שמטפלים בזה.
מה הנזק שזה עושה לנו?
תקחי גוף כמו פייסבוק, הנזק שפייסבוק או מרק צוקרברג גרמו לדמוקרטיות בעולם המערבי, זה ברמה של רוצח המונים בינונים, לא בינוני גבוה.
או, גיא, קם לך יורש. בוא נדבר על נתניהו. 288 מילים.
תווים. תווים. חס וחלילה מילים.
סליחה. גם, 288 מילים זה לא כזה הרבה.
אני אקריא לך את...
הוא אקריא ציטוט אחרון על נתניהו.
אני אקריא לך את הציטוט האחרון שלי.
בוא, אני אקריא, אני אקריא.
וזה מבטא את הסיכום שלי מאתמול.
כן, כן, השורה התחתונה. נתניהו שולט ברוב כלי התקשורת בישראל... מרצון מובהק שלהם או מכניעה, הוא מנצל את כל הכלים הממלכתיים לתעמולת בחירות, ובכל זאת כבר 4 בחירות לא מצליח להשיג רוב. יש לו גרעין קשה של בקושי 1/4 מהמצביעים ולא יותר, עוד שבועיים הוא יאלץ 3 ימים בשבוע להיות בבית משפט, הדרך היא למטה. כן. אז קודם כל, אני לא בטוח לגבי רבע, כי אני חושב שחלק מהמצביעים של ש"ס או ימינה,
הם תומכי נתניהו.
הם תומכי נתניהו, אבל הם אוהבים את זה יותר בווריאציה של דרי, או בווריאציה של הילד שקד.
הם כורכים את זה ביחד.
אני לא יודע, אני לא בטוח בעניין הזה, אבל אני אומר, בסופו של דבר, הרי, בואי, אין היום ליכוד. את יודעת, עזבי אותי, לימור לבנת, מיכאל איתן, בגין, אנשים שהיו כל החיים שלהם הליכוד, אין היום ליכוד. המפלגה הזאת היא קאט של ביבי, אבל הקאט הזאת היא שורה תחתונה, עם כל הדברים שגיא יקרי, יש 30 מנדטים, 31, 32, רבע, זה מה שיש לו.
אתה לא רואה שמדובר פה באמת בחברה שהיא מאוד מאוד מפולגת, זאת אומרת, רואים מאוד את כל השבטים שיש בה, כל אחד מצפיע לפי הזהות שלו, אין שום דבר כמעט שמאחד.
הייתה לי שיחה, וזה מה שרציתי להגיד לפני שאמרת לי, תגיד את זה ב-280. הייתה לי שיחה עם כמה אנשים ששקלו להתמודד בבחירות, לפני הבחירות, ואמרתי להם את הדבר הבא. וזה ביקורת שיש לי, לא רק על ביבי לצורך העניין, אלא גם על יאיר לפיד. הבעיה מספר אחד שלנו, שמשליחה על כל שאר הבעיות, זה שאין לנו כללי משחק מוסכמים. אין לנו חוקה מוסכמת, אנחנו משנים את החוקה. הממשלה משנה את החוקה, כי היא יכולה לעשות את זה ברוב של 61, לא מדי כל בחירות, מדי כל שבוע, שבועיים, כי צריכים סגן שר או שר. נקודה אחת. נקודה שנייה, 80 חברי כנסת, אם לא יותר, 80% מחברי כנסת לדעתי, אין להם שום מחויבות לבוחרים. הם צריכים להיות נאמנים לבן אדם אחד, אם זה ליברמן, אם זה יאיר לפיד מהצד השני, אין שום אחריות של נבחר לבוחרים.
למרות שהוא כן תלוי בהם, זאת אומרת, ככל שהוא יותר מנדט, אם ככה הסיכוי שהוא ייכנס, הוא גדל.
בסדר, אבל את חברה עכשיו ביש עתיד, ואני בכוונה נותן את הדוגמה של יש עתיד, כי זה לא טענה נגד ביבי. את חברה עכשיו בסיעת יש עתיד, ויש איזשהו משהו שעומד להצבע, או איזשהו נקודה שעומדת להצבע. יש לך איזשהו עניין אישי, את שואלת את הבוחרים שלך מה הם אומרים? לא, יש לך בן אדם אחד שאומר, את תצביעי ככה. אני אגיד לך יותר מזה, בשביל להיכנס לרשימה שלו, את צריכה את הבוחרים, הוא שאל אותי, נניח שהצבעתי לו. הוא שאל אותי, לא, הוא קובע. מתי פעם אחרונה היו בחירות במפלגה שלו? מתי פעם אחרונה בליכוד שמציג את עצמו כמפלגה דמוקרטית? מתי פעם אחרונה היו פריימריז? האנשים שנבחרו עכשיו שברשימה הפריימריז שלהם היו ב-2018. אני מציג לך את זה כבעיה כללית של מדינת ישראל. עכשיו, אין לאף אחד רצון, אני בטוח שלהרבה אין בכלל, אבל גם אין לאף אחד יכולת לחוקק חוקה, זה האסון המקורי של בן גוריון, ואחרי זה כשהוא הבין את הטעות שלו, הוא ניסה והוא לא הצליח. אבל אם בפוליטיקה מישהו שרוצה להיכנס לפוליטיקה רוצה לשנות משהו, רוצה to make a different, ולא רק ללכת, הרי מה הביקורת על יאיר לפיד או על אחרים? אני רוצה לבוא לפוליטיקה, למה אתה רוצה לבוא? אני רוצה להיות ראש ממשלה. אוקיי, אתה יודע מה? כך, תהיה ראש ממשלה. מה, הטייטל אתה רוצה או שאתה רוצה לעשות משהו? אם רוצים
הוא
משהו...
הוא אומר שהוא רוצה לשנות.
Okay. מה לשנות? הוא לא רוצה... הוא היה בממשלה, מה הוא שינה? זה בדיוק העניין. צריכים לקבוע פה, אנחנו לא נצליח לחוקק חוקה שלמה, אבל צריכים לקבוע מינימום של כללי משחק, כמו דמוקרטיזציה של המפלגות, של הבוחרים תהיה השפעה על נבחרי הציבור. למה הגיעו כל האוסף חברי הכנסת האלה בליכוד, שאתה לא יודע בכלל מאיפה הם באו? כי אין לבוחרים השפעה בעניין הזה, של הבוחרים תהיה השפעה על הנבחרים. ומייצג איזה סוג של אחריותיות של הנבחרים כלפי הבוחרים שלהם, להוריד כוח מהממשלה, להעביר אותו לכנסת. הרי אין בישראל בלמים ואיזונים. כל הירידות שאנשים יורדים על בית המשפט העליון, תסלחו לי, זה חרטוט מושלם. בית המשפט העליון מנסה בכוחות דלים, כי זה בעצם, אין לו הרבה אפשרויות, לתת מעמד לכנסת, שהוא בעצם הגוף שמייצג את האזרחים, כי הממשלה שולטת בו. ב-61 חברי כנסת אתה יכול לשנות חוק יסוד, והם משנים אותו כל שני וחמישי. אם תקבעו איזשהו כללי משחק מסוימים, אם ילך מישהו לפוליטיקה ויגיד, אני רוצה לשנות את כללי המשחק, ולקבוע שהם כללי משחק מוסכמים, המדינה גם תוכל לטפל בבעיות אחרות שהם היום לא מטפלים בהם. כל הנושא של המשבר של חרדים, של שוק העבודה, של הגיוס שלהם, עזבי את השטחים, גם על השטחים אני מדבר, כל הנושא של לטפל במוקדי הכוח בכלכלה, הם לא מצליחים לעשות שום דבר כזה, בגלל שהפוליטיקה היא אוסף של פאודלים שכל אחד שומר על האחוזה שלו. אם תקבעי איזה כללי משחק מסוימים, תשני אותם קצת, והם יהיו כללי משחק קשיחים שלא משנים אותם כל שני וחמישי, זה יקדם את המדינה בכל התחומים.
אז תראה, שחר, אותך אני לא הכרתי אף פעם בעבודה שלי, ונתקלתי בשם שלך לראשונה, שיום אחד, לפני משהו קצת פחות מ-10 שנים, הופעת והחלטת לתבוע את נוחי דנקנר ואת IDB, קצת קונטקסט, באותם שנים, שנות שיא הריכוזיות במשק, רוב עורכי הדין הגדולים בישראל משרתים בצורה זו או אחרת את IDB ואת דנקנר, בגלל שהוא היה ספק השכר טרחה הכי גדול בישראל, ובאמת קבוצת IDB ומקורביה ניסו להפעיל לחצים כלכליים על קבוצת הארץ, כדי בעצם להביא לפשיטת הרגל של הקבוצה. הם קנו את מעריב, הם עשו כל מיני דברים. לא הכרתי אותך, ובוקר אחד קראתי בעיתון שהחלטת לטבוע אותם בהקשר הזה. תסביר מה קרה פה ואיך התעוררת יום אחד להתעסק בנושא של הון שלטון עיתון, לפני שזה היה פופולרי.
נוחי דנקנר בעצם נתן הוראות מפורשות למנכ"לים של כלל ביטוח ושל סלקום ושל שופרסל להפסיק לפרסם בעיתון הארץ. אתה יודע, בקלות הבעלים של עיתון הארץ היה יכול להגיד, טוב, נו, אז בשביל 4.5 מיליון דולר אני אכתוב כמה כתבות שמלקקות לנוחי התחת ואני אצנזר כמה ירידות עליו. אבל זה, אתה יודע, זה מתקשר למה שאנחנו, זה בדיוק העניין, אתה רוצה להיות בעלים של עיתון, או שאתה רוצה להיות מריונטה של טייקונים? אז אם אתה רוצה להיות מריונטה של טייקונים, אז אתה יכול להיות בועז ביסמוט, שיש לו טייטל של עורך של עיתון, אבל הוא לא עורך וזה לא עיתון. אז אין להם חובה כלפי עמוס שוקן להמשיך לפרסם בארץ. אבל יש להם חובה כלפיי, כן, במערכת זכויות וחובות של חברה דמוקרטית, של לא למנוע הפצה של עיתון בגלל אינטרסים פסולים של העיתון מפרסם עלינו כתבות רעות, ולכן אנחנו בעצם נסגור אותו. זה סוג של איום, זה מאפיה בסופו של דבר. הגשתי תביעה לבית המשפט המחוזי, הם הגישו בקשה למחיקה על הסף. זאת אומרת, כשהם מגישים בקשה למחיקה על הסף, הטענה אומרת, תשמע, אפילו אם שחר צודק, אין לו עילת תביעה על פי הדין המוכר. והשופטת ענת ברון ישבה אז במחוזי תל אביב, היא מחקה את התביעה על הסף, קיבה אותי גם בהוצאות. הגשתי עירור לעליון, הגענו לדיון, ורובינשטיין היה בראש ההרכב. אני אומר לו, אתה לא צריך להחליט כרגע האם אני צודק בתביעה או לא. אתה צריך להחליט האם יש אפשרות שבדין הישראלי אני אזכה.
שחר, בעצם תן לי רגע לייצג את נוחי דנקנר. לא חשבתי שנגיע לזה, אבל תן לי רגע לייצג אותו. תראה,
שכרתי לך, הוא לא ישלם לך.
לא, הוא לא ישלם לי, בסדר. אבל הוא יכול להגיד, תראה, מה זאת אומרת? אני חייב, בגלל חובת הנאמנות שלי לבעלי המניות ב-IDB, וגם חובת הנאמנות שלי לבעלי האג"ח למעשה, אני חייב לא לפרסם בדמרקר. מדוע? כי דמרקר כל הזמן כותב שצריך לפתוח שווקים לתחרות, והעסקים שלי ייפגעו מזה בצורה משמעותית. כדי להגן על בעלי המניות שלי, אני חייב לא לפרסם, אני לא יכול לתת לגיטימציה לדמרקר ולפרסם שם. אני ממש דופק את בעלי המניות שלי.
אז שתי תשובות בהקשר הזה. אחד, אין שום הוכחה, להפך, יש הוכחות לפי דעתי הפוכות, שביקורת פוגעת באיזשהו עסק או פוגעת בחברה, או שתחרות פוגעת בעסק או פוגעת בחברה. כל המחקרים מראים, וזה מתקשר אם נגיע לדבר על זה, על
הנושא של המונופולים. משה כחלון אמר מעל במה, שהסיבה שהוא עשה את הרפורמה בסלולר זה בעקבות הקמפיין של דמרקר. הרפורמה של הסלולר חתכה את השווי של סלקום ב-60-70%. הנה הוכחות אמפיריות שאסור לפרסם בדמרקר.
בהסתכלות צרה של הרגע יש לי חברה שהיא מונופול והיא שולטת בשוק, אז האינטרס אולי של סלקום זה להמשיך. קודם כל, לעיתון יש תפקיד של הסתכלות רחבה, לא רק האינטרס.
לא, לעיתון ברור, לכן אנחנו המשכנו בקמפיין.
בסדר,
אבל IDB צריכה לחשוב על חופש העיתונות?
IDB לא צריכה לחשוב על חופש העיתונות. יש ל-IDB חובה, בעיניים שלי, משפטית, לא לעשות אפליה בחלוקת, נקרא לזה, הטובין שלה, לצורך העניין, הפרסומות, על בסיס לא ענייני. יש להם חובה כזאת, למרות שהם גוף פרטי לחלוטין, אין להם חובה ציבורית, הם לא גוף ציבורי, אבל יש להם חובה לא לעשות את, לא לעשות את זה. אני אגיד לך גם יותר מזה. אף אחד לא הבין.
יש לזה איזה תקדים שאתה מכיר בתחום הזה ספציפי בעולם?
לא. לא, זה חלק מהביקורת שלי על המערכת המשפטית. המערכת המשפטית בהקשר של חופש העיתונות, הרי זה עניין של חופש העיתונות.
נכון.
המערכת המשפטית יודעת לדון יפה מאוד בתיקים של לשון הרע, ולהגיד, חופש העיתונות הוא מיסודות הדמוקרטיה, ואני אמצא לך אמירות, חבל על הזמן, אנחנו נבכה פה מרוב התרגשות.
אבל שברגע שיש אבל קייס שעוסק...
לא, אז הם מתעסקים בקייסים של תוכן, של אוקיי, אמרת עליו ככה או לא אמרת עליו ככה. אני, מה שניסיתי לעשות, לא רק שמה, גם למשל בתיק של ישראל היום, לבוא ולהגיד, תקשיבו, אם אתם לא מוכנים לדון במבנה המערכתי של שלטון, הון ועיתונות במערכת, לא רק במה כתבתי במקום
זה. אז אל תבלבלו לי את המוח על חופש העיתונות.
אז אתם לא שומרים על חופש העיתונות. עכשיו, זה מתקשר הרי בדיוק לתיק 2000. אז בית המשפט, בעיניים שלי, בית המשפט לא ספציפית בתיק שלי, הפסדתי בתיק שלי, הכל סבבה, שילמתי כמה עשרות אלפי שקלים הוצאות.
אתה עתרת לגילוי השיחות בין נתניהו ונוני מוזס.
לא, ואלוביץ'.
ונוני מוזס, לא?
גם, לא, כן, גם של נוני מוזס, אבל נוני מוזס זרקו
וואו,
אותי.
הוא יותר כל כך הרבה, הוא אפילו שכח.
כן, אני רוצה רגע רק לתת למאזינים שלנו איזה פרופורציה לגבי כמות התביעות שלך, ואני אקריא חלק ממש קטן. עתירה נגד הטלת תפקיד ראש הממשלה לביבי בבחירות 21 נדחתה. עתירה נגד חוק ההתפזרות נדחתה. עתירה גילוי שיחות ביבי נוני הוגשה פעמיים נדחתה. עתירה נגד חוק ההדחה, הפסדנו. תביעת נגד תנובה על מחיר מופרז לקוטג' ניצחתם גם בשלב האישור ב-2016 וגם בשלב התביעה עצמה ב-2020. נפסק פיצוי נגד תנובה של 25 מיליון שקל וזה נמצא בערעור בעליון. תביעה נגד קוקה קולה, מחיר מופרז, אושרה על ידי השופט גרוסקוף, נמצא בערעור בעליון. אתה בלתי נלאה, מה שנקרא.
כן, בסדר, לא, אבל את צריכה להבדיל. העתירות לבגץ והעתירות ליושב ראש ועדת הבחירות, ואת לא יקראת פה, יקראת כמה שנכשלתי, בסדר, אבל יש גם לא מעט שזכיתי, הם מה שנקרא...
אני קראתי לפי סדר אקראי, מה שנקרא.
כן, הם בצד של ההוצאות של המשרד, וכל התיקים האחרים, כולל תנובה, כולל קוקה קולה, כולל פייסבוק, שהם רק בתחילתם, למרות שהוגשו כבר לפני 3 שנים, זה סוג של פרנסה.
אז בואו נדבר רגע באמת על התביעות נגד המונופולים, כי אני רואה איזה סוג של חוט שני שם. וחוט השני הוא איך אנחנו בעצם תופסים את הרעיון של הגבלים עסקיים, והוא שגם במקרה של תנובה וגם במקרה של קוקה קולה, בעצם אתה מגיש את התביעות האלה בגלל שאתה רואה שרשות התחרות, רשות ההגבלים העסקיים, לא עושה את עבודתה, והיא מפרשת בצורה לשיטתך צרה את הכוונה של חוקי ההגבלים העסקיים.
יותר מזה, גיא, יותר מזה. רשות להגבלים, לא רק שהיא לא עוזרת, אלא היא מפריעה, ואני אתן דוגמה. האנשים שמדברים נגד העילה של מחיר מופרז, כולל פרופסורים למשפטים מכובדים מאוד, או למשפטים ולכלכלה באוניברסיטה, יש להם טענה למה לא צריכה להיות עילה של מחיר מופרז. למה למונופול מותר לגבות מחיר מופרז? הם באים ואומרים את הדבר הבא. בגלל שהוא גובה מחיר מופרז, יש לו המון כסף, כי הוא גבה מחיר מופרז, ואז הוא משקיע בחדשנות ובפיתוח.
מה שבעצם הטענה הזאת אומרת, זה הרצון להיות מונופול, הוא זה שמניע כל איש עסקים כדי להתחדש ולהשקיע במחקר בפיתוח. זה בעצם הטענה שלהם.
זה לא רק הרצון להיות מונופול, כי גם עליות מונופוליות בישראל היא לא עבירה, אבל בארצות הברית היא עבירה, אם אתה עושה את זה לא בצורה רגילה, ואתה מנצל את השוק בעניין הזה. והטענה השנייה שלהם אומרת, תשמע, המחיר מופרז הוא מעודד תחרות. למה? אם יש מונופול, ניקח את תנובה, ששולטת 70% מהשוק כבר 70 שנה, הרי עוד לפני קום המדינה, ולמה היא שולטת ב-70% מהשוק? כי תנובה זה בעצם התאגדות של כל הרפתות, זאת אומרת, כל מי שהיה לו חלב, התאגד לאגודה שיתופית לשווק את החלב. אז הטענה אומרת, ברגע שהמתחרים יראו שתנובה גובה מחיר מופרז, יגידו, בונה, זה עסק שבבה. ואני אפתח מחלבה חדשה. עכשיו, כשבאתי לפה לפודקאסט, אני באמת ראיתי ברחוב שוקן שיש 18 או 20 מחלבות חדשות שעושות תחרות, כי תנובה גובה מחיר מופרז. עכשיו, שאלתי את כל הפרופסורים האלה בכנסים. אוקיי, אתם אומרים שזה הנימוקים למה המחיר מופרז. עכשיו, זה משפטנים שגם אמורים להתעסק בכלכלה, מטבע הדברים, כי זה שאלות שנוגעות לכלכלה ולמשפטים. סתרו לי בבקשה מחקר אמפירי אחד, לא 10, לא 5, 1, שמישהו ניתח שוק באיזה מדינה, והראה, תשמעו, בשוק הזה היו הרבה מונופולים, והיה הרבה מחיר מופרז, וזה גם הוסיף לתחרות, וזה גם עזר לפיתוח ולזה, ואין כזה.
למעשה יש כמה מחקרים דווקא מהשנים האחרונים, שמראים את ההפך, שהראו שמיזוגים בסופו, שחברות הרבה מהמיזוגים הגדולים בארצות הברית ובאירופה, לאחר מכן יש ירידה בהוצאות המחקר והפיתוח.
אז כשקוקה קולה מגישה את הערעור, בגלל שזה תיק תקדימי, אז בית המשפט העליון ביקש עמדה של היועץ המשפטי. כי יש בתיקים תקדימיים, הם מבקשים עמדה של היועץ המשפטי על תקן של אינטרס הציבור. והיועץ המשפטי מגיש עמדה באמצעות עורך הדין מהפרקליטות, משרד המשפטים, וברור שאומנם מיכל אלפרין לא חתומה על העמדה הזאת, אבל בגלל שזה תיק שהוא בלב ליבה של העיסוק של ההגבלים העסקיים, אז היא עברה על זה. והם מגישים עמדה פשוט מופרכת, הם באים ואומרים שהם מכירים בזה שישראל, בישראל צריכה להיות עילה של מחיר מופרז, אבל לדעת היועץ המשפטי צריך להפעיל את העילה במקרים כל כך חריגים ויוצא דופן, שבינינו היא תהיה אות מתה בעניין הזה. עכשיו, זה העמדה בעצם של מיכל אלפרין, זה העמדה של רשות להגבלים, שנמסרת לבית המשפט העליון, כולל את מה שאמרתי לך, בלי שום ביסוס אמפירי לטענות שלהם.
אז אני קראתי את העמדה הזאת של מנדלבליט, שבאמת גובתה בחוות הדעת בעצם של רשות התחרות, ומה שמשך את תשומת ליבי היא שהסתכלתי על הרפרנסס בסוף, על למי הם מתייחסים, ראיתי שהם מתייחסים בין השאר לחוות דעת של כל מיני מלומדים בתחום של הגבלים עסקיים, משפט וכלכלה, ולא הופתעתי לגלות שחלקם מוכרים לי, זה מלומדים מאירופה ומארצות הברית, כחלקם מוכרים לי כמי שעובדים בשירות של המונופולים הגדולים בארצות הברית ובאירופה. כלומר, יש לנו גם פה בעיה שהקבוצה, יש קבוצה קטנה של הרבה מאוד מומחים בהגבלים עסקיים, שבאמת יש להם ידע עצום, רק יש בעיה, רובם נמצאים בדרך כלל בצד של המונופולים. אגב, כשדיברת על חדשנות ועל מונופולים, אתה יודע, הרעיון שאולי רווחים מונופוליסטיים יכולים לעודד חדשנות, זה דבר שאפשר להתחיל לחשוב עליו, נניח, כשמדובר בהייטק. גם, אני לא מקבל את זה, אבל אני מבין את הטענה. המצחיק הוא שבמקרה פה מדובר בקוקה קולה ובתנובה. כלומר, חברות שעושות עוד בדיוק כמה כבר הייטק ו-R&D יש בקוקה קולה או בקוטג' בהשוואה באמת לתחומים אחרים. אבל רגע, אתה מדבר הרבה על קוקה קולה. יש לי שאלה אליך, שאני עובר על הפיד שלך בטוויטר, אני רואה שאחד ממושאי הביקורת שלך, החוזרים, זה ערוץ 12, או מה שידוע פעם, ערוץ 2, שאתה מאוד לא מרוצה מסוג העיתונות שהם עושים. במקרה לחלוטין, ערוץ 12 גם שייך לקוקה קולה. יש לפי דעתך קשר בין שני הדברים האלה?
הדבר הלא נכון בשאלה שלך זה שאתה קראת לגוף הזה עיתונות. אין עיתונות בערוצים האלה, 12 ו-13. אולי הייתה פעם עיתונות, היום זה בערך אוקיינוס של בידור ועשיית כסף, שיש שם איים בודדים קטנים קטנים.
כתבת שזה של... בתפאורה נוצצת.
כן, בדיוק. ויש שם איים קטנים של עיתונות. יש שלושה או ארבעה עיתונאים, עוד פעם, אני לא אגיד שמות, שבאמת עושים עבודה עיתונאית. שאר הגופים האלה, אני לא כך מבדיל בין רשת לקשת, אז אני לא, כי אני גם לא מסתכל, אני עוקב אחרי דברים בטוויטר. זה לא עיתונות, זה סוג של בידור לשם עשיית כסף. זה חלק מהבעיה שלנו במדינת ישראל. זה חלק מהטענה שלי. עוד פעם, מה שאני אומר על בית המשפט, אני התנגדתי יחד עם אלעד מן ולא הצלחנו למיזוג של ערוץ 10 עם 13, שעוד פעם הביאו כל מיני נתונים כלכליים, משהו כזה. זה הבעיה בישראל. אתה יודע, אין מה ללמוד מארצות הברית. הפוליטיקה של ארצות הברית היא במובנים הרבה יותר מושחתת משלנו. אבל כשאתה רואה חלק מהעיתונות, שאני לא מדבר על פוקס, אני מדבר על הגופים הרציניים, על CNN, אתה רואה עיתונות, אתה רואה רעיונות, אתה רואה תחקירים, אתה רואה מה הם עושים לפני הבחירות, אין בכלל, זה בכלל לא בר השוואה, מה ששם זה עיתונות.
ראית פעם הרבה תחקירים ב-CNN נגד חברות הענק האמריקאיות?
עד כדי כך אני לא... זה, אני בטוח, עזוב, אני בטוח שאין שם, שום דבר שם לא מושלם, ובטוח שיש שם אינטרסים לא פחות. אבל כשאתה רואה שידור, כך שידורי בחירות שהיו בערוצים האלה, את הרצינות שלהם, את הירידה לפרטים, את השאלות, כך את האימותים. אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, ואני אקבל על זה שהפוליטיקה האמריקאית היא מושחתת וזה, אבל אתה שומע מעומדים, אתה שומע התעסקות בנושאים אמיתיים. פה בישראל עברנו כבר 4 מערכות בריאות. מה שמעת, אמיתי, מה שמשפיע על האזרח, מה שמעת על המונופולי, כלום, מה שמעת, זה יחתום לו, זה לא יחתום לו, אתה תלך איתו, אתה לא תלך איתו, איזה דביל אחד בא לאיזה ערוץ איזוטורי עם איזשהו תופס התחייבות, אני יושב עם זה ולא יושב עם זה, בחיית רבק, אם היו עושים בחירות לאבא של שבת בגן של הילדים שלך, זה היה יותר רציני מהמערכת בחירות בישראל.
אתה יודע שחר, בשנה שנתיים האחרונות לך ולי יש קצת שיחות, אני לא אקרא לזה ביקורת, אבל הדרך שבה אני רואה את הדרך לתקן את העולם, אולי טיפה שונה מהדרך שלך. אתה משתמש בכלי של תובנה ייצוגית, ולפעמים אתה באמת מנצח, ואתה חושף דברים. אבל בסופו של דבר, שאני מסתכל 30 שנה על הניסיון שלי עם תביעות ייצוגיות, אני רואה שמדי פעם מנצחים באמת, בדרך כלל אגב יש סטלמנט, יש הסדר, העורך דין מקבל כסף, התובע הייצוגי מקבל כסף, אבל בסופו של דבר זה אף פעם לא מביא לשינוי מבני אמיתי. והדרך לתקן את העולם היא בסופו של דבר על ידי זה שנטפל בכך שיהיה לנו רגולטורים עצמאיים ופוליטיקאים שרוצים לראות את האינטרס הציבורי. היכולת לתקן את העולם דרך העתירות האלה לבית המשפט נראית לי הרבה פעמים מאוד מוגבלת, ואולי אפילו היא מטשטשת אותנו בהבנה שלנו איך מבצעים רפורמות.
גיא, זה העבודה שלנו. אתה לא תשנה את המציאות אם אתה תגיד, תשמע, אני אעשה מ-1 עד 10, ובבוקר 1 המציאות תשתנה. אנחנו, מי שמתעסק בדברים כמו שאני מתעסק, אולי גם בדברים כמו שאתה מתעסק, זה אנשים שרצים ל-10 מרתונים, ובעיקרון הם סיזיפים. אז אם הורדת מתוך ההר של הדברים הרעים והפסולים כמה אבנים, ושינית כמה דברים, עשית make a difference, בזה תהיה מרוצה.
אז אני אתן דוגמה מהקייס שהזכרת מקודם, שעל תביעה ייצוגית של מישהו אחר, אז עורך דין רונן עדיני ניהל תביעה ייצוגית נגד דיסקונט השקעות, על זה שהיא הלכה ורכשה את
מעריב. מכיר את התיק הזה.
תיק עם קביעה תקדימית של השופט גרוסקופ. ובאמת בסוף הוא הגיע לפשרה, וקיבלו הרבה כסף, אגב, מחברות ציבוריות, וכמובן מחברות הביטוח שממנות אותם.
100 מיליון שקל.
100 מיליון שקל, וגם עורך דין עדיני קיבל שכר טרחה גבוה. אבל, וזה חוזר לתלונה שלך מתחילת הפודקאסט, בסופו של דבר עדיין החוק מתיר לקונצרן קונגלמורט אדיר להמשיך לקנות עיתונים וערוצים, ובעצם הפסיקה הזאת סיכוי קלוש שהיא תביא לכך שבעתיד טייקונים ואנשים שיש להם אינטרס ברגולציה יימנעו מלקנות כלי תקשורת כדי להשפיע על המערכת הפוליטית.
אז אני חולק עליך, ואני אתן לך עוד פעם שתי דוגמאות. אחד, אנחנו הגשנו לא מעט תביעות, כשאני אומר אנחנו זה אני ובעיקר ועורך דין אופיר נאור, על חלוקת דיווידנדים, על חלוקה אסורה, על חלוקת דיווידנדים. הפסדנו בחלק מהתיקים על זה שלוקחים הלוואות למימון דיווידנדים. אני אומר לך, ואני בדקתי את זה עוד פעם בבדיקה שטחית, לא בבדיקה מחקרית, שחברות ציבוריות פחות חילקו דיווידנדים ופחות לקחו הלוואות בגלל הפחד מהתביעות. אחד, שתיים, התיק של תנובה, כמו שאמרתי לך, אף אחד לא הצליח בעילה הזאת של המחיר מופרז. היה פסק דין רייס של נאור ב-2004 שדחתה תביעה ייצוגית על מחיר מופרז, ומאז אף אחד לא הצליח בתיק הזה. אחרי שבית המשפט אישר את התביעה הייצוגית נגד תנובה, אישר עוד לפני התביעה עצמם ב-2016, מאז, וזה אחד הדברים שקוקה קולה מביאים בעליון, מאז הוגשו 25 תביעות על מחיר מופרז בישראל. אז נפתחה דלת.
יפה, אבל שחר, שאנחנו מסתכלים על התמלילים של תיק 2004,000, ששם משתמשים האנשים, הטייקונים בעיתונים לקדם את ענייניהם, אנחנו לא רואים שנוני מוזס ושאול אלוביץ' מוטרדים מהתקדים של נוחי דנקנר ומעריב, ששם בית המשפט בסופו של דבר השית עליהם פיצויים מאוד גדולים במקרה של IDB.
תשמע, שאול אלוביץ' אני לא יודע מה יצא איתו, הוא לא היה מוטרד, סבבה, איפה הוא היום?
צריך להיות מוטרד.
איפה היום? עזוב את המשפט הפלילי. הוא היה בעלים של חברה בשווי של 5 או 6 מיליארד, או בשווי של 20
וקנה... בזק, 10 מיליארד.
10 מיליארד, הוא קנה אותה ב5-6. איפה הוא היום? אחד, אין לו את בזק, עזוב את התיק הפלילי. שתיים, אם הוא יורשע, לא בתיק הזה, אם הוא יורשע בתיק של יס, ששם הוא לקח מיליארד שקל, 680 במזומן, ו-180 ו-200 על העניין של המס, כל הסכומים האלה זה חילוט. זה במסגרת, כשהיום כשאתה מורשע, זה במסגרת הלבנת און, יש גם חילוט של הסכומים האלה.
אז שחר, אתה בעצם אופטימי, אתה אומר, אנחנו משנים.
מעט מדי, פחות מדי ממה שאפשר, אנחנו נלחמים מול הגופים הכי גדולים, זה המציאות.
שחר, אני רוצה לשאול אותך שאלה קצת יותר ערכית לסיום. בשבוע שעבר היו פה שני פרופסורים מהאוניברסיטה העברית, ודיברנו על עמידות של הדמוקרטיה הישראלית, וכמי שבאמת משקיע הרבה מאוד זמן ומאמצים כדי לתקן ולשנות, האם אתה חושב שהדמוקרטיה הישראלית נמצאת בסכנה?
מאוד בסכנה, מאוד בסכנה. חד משמעית, כל הביקורת על מערכת המשפט, זה ביקורת על הדמוקרטיה. תקשיבי, יצחק שמיר היה ראש ממשלה בליכוד, כשכהנה היה חבר כנסת, הם קמו ויצאו, מי שהגיש לוועדת הבחירות, הרי אחריו שינו את החוק והכניסו את הסעיף בחוק הבחירות, שאפשר זה מי שהגיש בוועדת הבחירות לפסול את כהנה, זה הליכוד. היום בנימין נתניהו נלחם שלהכניס את הכהניסטים לכנסת. אם את שואלת אותי, הדמוקרטיה הישראלית היא בסכנה משמעותית.
היא תעבור את זה? היא תעמוד בזה?
אני לא יודע להגיד לך. אני לא יודע להגיד לך. אני אתן לך את זה אולי לסיום או זה. קארל פופר היה פילוסוף של המדע, אבל הוא גם מתעסק בספר של החברה הפתוחה באויביה, בסוג של מדע המדינה. ובעצם הוא שאל שאלה ששאלו כל הפילוסופים מתקופת אפלטון וצפונה, מה זה הממשל הטוב? אז אפלטון אמר, תשימו פילוסופים והם יהיו הממשל הטוב. פופר אמר דבר אחר, הוא אמר, תקשיבו, ולעוד פעם, הוא לא היחיד כמובן. כל ממשל הוא לא יהיה טוב, כי מי שיש לו כוח תמיד ינצל אותו לרעה. זה טבע האדם. אתה צריך לבנות ממשל שבו יש לך אמצעי בקרה, ושם זה מתקשר, הפילוסוף של המדע שלו למדע המדינה, שיש לך אמצעי בקרה כל הזמן, לא רק בזמן הבחירות וזה.
אז לסיום, ענת חושבת לפעמים שאנחנו, אני כותב קצת יותר מדי על ריכוזיות ועל ריכוז של כוח כלכלי ופוליטי, אתה בצד שלה או שלי?
הייתה הרצאה בזום עם פרופסור מני מאוטנר, שהוא כתב ספר על הליברליזם הישראלי, והוא בא ואומר שבית המשפט לקח לעצמו סמכויות כדי לשמור על הליברליזם, ונתנו לי, בגלל שאני קצת איזשהו זה, אז נתנו לי בסוף לשאול שאלה. שאלתי אותו, אמרתי לו, תשמע, אתה כותב על הליברליזם, הוא פרופסור משפטים, הוא בן אדם מאוד מאוד רציני, הוא כתב ספר על הליברליזם. אמרתי לו, אתה בדקת פעם את המשמעויות הכלכליות של כל הדברים שאתה מדברים עליהם, של הכוח הכלכלי של הטייקונים, של השליטה בתקשורת? הוא הסתכל עליי והוא אומר לי, אתה צודק, זה בכלל נקודה שאני לא חשבתי עליה. עכשיו, אתה לא יכול לכתוב על צורת ממשל ועל דמוקרטיה ועל ליברליזם בלי שאתה מתייחס לשאלות הכלכליות.
שחר בן מאיר, רציתי לסיום לחזק את ידיך ולהגיד לך להמשיך עם האנרגיה שראינו בשנים האחרונות, אבל עכשיו שאני רואה אותך באולפן, אני חושב שאתה לא זקוק
לשנחזק
את ידיך, אתה מסתדר יפה בלעדינו. תודה רבה לך.
תודה שחר.
תודה לכם.
טוב, גיא, נדמה לי שצריך אוסף של תכונות מאוד מיוחדות שיהיו במישהו שמחליט לקום בבוקר, לנטוש את העולם הפרטי, המוגן, הקטן והבטוח שלו, ולצאת להילחם במערכת נגד כוחות גדולים וחזקים ממנו. הוא צריך להיות קודם כל מאוד אמיץ וסקרן וערכי, ועם מוטיבציה פנימית גדולה לחולל שינוי, אבל כל זה לא מספיק. צריך שתהיה לו עוד תכונה אחת, וכמו ששחר העיד על עצמו, הוא לא סופר אף אחד, והוא לא מפחד מאף אחד, וזו תכונה שאני תמיד מקנה באנשים שיש לו אותה, וזה ההימנעות הזאת מהצורך לרצות אף אחד, ומהצורך שיאהבו אותו. הוא הולך עם האמת שלו, הוא עושה את מה שהוא מאמין בו, ולמי שיש בעיה עם זה, שיתמודד.
תראי, ענת, לא חסרים היום בישראל עותרים ציבוריים נגד הממשלה, או נגד ראש הממשלה, עותרים ציבוריים שמגיעים שוב ושוב לבגץ. הבולטת שבהם כמובן היא התנועה לאיכות השלטון, ואיתה שורה של עמותות ציבוריות שעושות עבודה חשובה. בניגוד למצב בו היינו לפני עשור, שהיה רק קומץ קטן של עורכי דין שהעזו גם לטבוע את חברות הענק של הטייקונים בתובנות ייצוגיות, היום כבר יש תעשייה לא קטנה של תביעות נגד חברות ענק ומונופולים. אבל שחר בן מאיר בולט בכך שהוא הולך על נושאים ועל תביעות, שמה שמניע אותו פעמים רבות זה הרצון לראות צדק, גם אם זה לפעמים תביעות עם סיכויים נמוכים. שחר, לדעתי, לא מפחד, הוא הולך רק לפי נטיית ליבו, והלב שלו נמצא אינטואיטיבית פעמים רבות במקום הנכון. מאז שהתחלנו את הפודקאסט המרקרים לפני כחצי שנה, אנחנו מצליחים להביא לכאן לפחות פעם בחודש אנשים מסוגו של שחר, שמונעים על ידי הרצון לשנות את העולם, ולפעמים גם להיאבק במוקדי הכוח. אני מקווה שהם מהווים השראה לחלק מהמאזינים שלנו, ושנמצא עוד ועוד מרואיינים דומים גם בעתיד. עד כאן המרקרים, אל תשכחו להירשם לקבל את הפודקאסט מדי יום חמישי ישירות לסמארטפון שלכם, בחנויות הפודקאסטים של אפל, גוגל וספוטיפיי. תודה רבה לדן ברומר ואמיר פקטור, ותודה רבה לך, ענת.
תודה, גיא.
ונתראה בשבוע הבא.